שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
במשרד האוצר, בממשלה וגם אזרחים רבים חושבים שהמגזר הציבורי בישראל, שלא נפגע בכלל במשכורתו מאז תחילת משבר הקורונה, צריך גם הוא להיכנס מתחת לאלונקה ולוותר על משהו, כדי לסייע למדינה לעזור למגזרים שנפגעו הרבה יותר. אז בהסתדרות מסכימים עם העיקרון הזה, והם נכנסו למסע ומתן עם האוצר כדי להגיע להסכמה, אבל השבוע המגעים התפוצצו. היום בצהריים ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה עם הממשלה, ויושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, תקף את תוכניתו של שר האוצר לקיצוצים במגזר הציבורי. הנה מה שהוא אמר, בריונות ושפה גסה לא יהיו בבית ספרנו. גם אם חשבתי שאלך לקראת עסקה, יהיה קשה לסגור איתם הסכם אחרי ההתנהגות שלהם. סיוון קלינקבייל תהיה איתנו כדי לדווח ולהסביר.
ברגעים אלה ממש נמצאת באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות, משלחת רשמית ראשונה של פקידים בכירים ואנשי עסקים ישראלים שהגיעו בטיסת אל על ראשונה אי פעם. כמו תמיד, כאשר מגיע עשיר חדש לשכונה, אנשי עסקים ישראלים רוצים לנסות ולמכור לאמירויות את המוצרים שלהם או לשכנע אותם להשקיע כאן. אבל איפה נוהגים עשירי המפרץ להשקיע? אילו סקטורים מעניינים אותם ואילו פחות? טלי גולדשטיין, כתבת הכלכלה העולמית, בדקה את קרנות העושר הלאומיות של מדינות המפרץ וממה הם השקיעו עד כה. יכול להיות שיש פה כמה רמזים להזדמנויות עסקיות מעניינות.
בתחילת משבר הקורונה, המניות של חברות הביטוח צנחו בעשרות רבות של אחוזים מחשש לירידה ברווחיות שלהן ואולי אפילו ליכולת שלהן לעמוד בהתחייבויות הביטוחיות מול ציבור הלקוחות. לאחר מכן התברר שהשט אינו כל כך נורא, ובסיכום המחצית הראשונה של השנה ישנן חברות ביטוח שאפילו הציגו רווחים גבוהים. הססון קרא וניתח את הדוחות של חברות הביטוח הישראליות למחצית הראשונה של 2020, והוא יהיה כאן כדי לספר מי ניצל את ההזדמנויות ושיפר את מעמדו, ומי הציג תוצאות עלובות. אנחנו מתחילים.
שלום לסיוון קלינקבייל.
היי סמי, שלום איתן.
שלום סיוון.
אז במסגרת כל הקרבות של משרד האוצר, שמענו על שאול מרידור, שמענו על המריבות בתוך משרד האוצר, יש גם קרב שמתבשל אולי על אש קטנה, אבל איכשהו הטמפרטורה עולה בימים אלה, מול יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שבעצם מכריז על סכסוך עבודה, כתוצאה מזה ששר האוצר רוצה להוביל קיצוצים במגזר הציבורי, וגם משתמש באיזה שפה, נקרא לזה ככה, די אלימה.
כן, האמת היא שהנושא של השפה הוא נושא מהותי. ההסתדרות היום בצהריים בעצם בזום הכריזה על סכסוך עבודה במשק, מה שיאפשר לה לעשות שביתה כללית מה-17 בספטמבר, במידה והאוצר ינסה לנקוט בצעדים חד צדדיים ולעשות קיצוץ שכר או כל מיני צעדים שלא בהסכמה. ומה שהיה מאוד מאוד ברור שם זה שכל הזמן חזר הנושא של הזלזול. השר מזלזל בעובדים, השר מזלזל, מדבר בשפה מזלזלת, השר מתנהל בצורה מזלזלת. בעצם הייתה שם תגובה מאוד מאוד קשה לזה שהשר בא ושם אולטימטומים מאוד מאוד ברורים, והודיע שלא מעניין אותו שום דבר, זו התוצאה שהוא רוצה מהמסע ומתן, וכנראה שככה זה לא דרך כל כך טובה לנהל מסע ומתן.
ישראל כץ רוצה להוביל את הדברים הבאים, הפחתת שכר במגזר הציבורי מחודש אוקטובר, עד שנת 2022 לכלל עובדי השירות הציבורי, עם איזשהו מדרג, נדמה לי שמשהו 3% לבעלי שכר של
3%.
כן, עד 15,000 שקלים, 7%, ומי שיש לו מעל 20,000 שקלים, אז 10% של הפחתה, ובלי הפחתה למי שעובד, מי שמשתכר עד 7,000 שקל. והדבר השני הוא להעלות את דמי הניהול בפנסיה התקציבית מ-2% כיום ל-5%. עכשיו, לכאורה, מדובר בצעדים שהם לא נשמעים לי קיצוניים מדי, יחסית למשבר הקורונה ולמה שחוו פה במגזר הפרטי. והשאלה היא, בהידברות נכונה, ההסתדרות לא תזרום עם הדרישות
האלה? לדעתי, בהידברות נכונה הייתה זרימה. אני לא חושבת שהיו מסכימים על קיצוץ שכר, כי צריך לזכור שקיצוץ השכר הוא משהו שעשו ב-2003, וזה כאילו נחשב לקצה, אבל היה אפשר לעשות המון המון שינויים שהם שווי שכר. ובעצם לחסוך הרבה מאוד כסף בצעדים שהם לא צעדים שנראים כלפי חוץ מאוד מאוד קשה, אבל היו חוסכים כסף. דרך אגב, גם לא היו פוגעים בצריכה הפרטית, כי כשאתה עושה עכשיו קיצוץ שכר, אתה גם, אתה פוגע בהכנסה הפנויה. צריך לזכור שחלק גדול מעובדי המגזר הציבורי לא מרוויחים משכורות מאוד גבוהות.
אלא אם כן, אתה מחליט שאתה ממקד את קיצוץ השכר בבעלי שכר גבוה, אני אתן פה סתם דוגמה, למשל, הפנסיות של השופטים, כן? פנסיות של שופטים של 80,000 שקל.
אבל אתה יודע שזה לא...
אם אתה מקצץ להם, אתה לא מפחית את הצריכה במשק.
אבל זה לא, זה בדיוק הסיפור, זה לא הרבה כסף. אנחנו עשינו בזמנו חישוב, זה כ-80 מיליון שקלים, אל תתפוס אותי במילה.
לא, ברור, אני מדבר על המהות, על העיקרון.
זה צריך לעשות, מבחינה מהותית זה דברים שצריך לעשות, אני חושבת שגם על זה לא היו מתפוצצים דברים. זה בדיוק, היה אפשר להשיג המון דברים בשקט, אבל אתה יודע מה יותר חשוב שהיה צריך להשיג בשקט? היה צריך להשיג בשקט הסכמה של ההסתדרות לניוד עובדים באופן קבוע. היה צריך להשיג בשקט הסכמה של ההסתדרות, לא שהיא לא תפריע לדיגיטציה, אלא שהיא תאפשר ותעזור להוביל דיגיטציה תוך כדי הובלת שינוי מיקומים של עובדים. היה אפשר להגיע עם ההסתדרות להסכם שגמולי ההשתלמות הופכים להיות רק על... דברים שמעלים את המיומנויות של עובדי המגזר הציבורי, שאנחנו יודעים שהן יותר נמוכות מבמגזר הפרטי. היה אפשר להגיע אל ההסתדרות עם הסכמה על פתיחת מכרזים, לא רק למכרזים פנימיים, אלא למכרזים חיצוניים, ולאפשר בסיטואציה שבה במגזר הפרטי יש פחות משרות, גם למי שלקח מסלול של לעבוד במגזר הפרטי, להשתלב במגזר הציבורי וליהנות בשלב מסוים מהחיים שלו מהיתרונות של עבודה במגזר הציבורי.
וכל הדברים האלה לא נמצאים כרגע על השולחן במסגרת המסע ומתן?
הם היו על השולחן כשהמסר מתן התנהל בשקט, אבל נכון לעכשיו מה שעל השולחן זה קצת כמו נקרא לזה שאלת ירושלים. ברגע שהחזירו לדיון את שאלת ירושלים של קיצוץ שכר רוחבי, בעצם שמו בצד המון המון דברים נורא נורא חשובים שהיה אפשר להשיג בזכות משבר הקורונה.
לא, מצד שני, אבל סיוון, אני לא זוכר שאי פעם מושג הישג משמעותי, בין האוצר ובין ההסתדרות ללא קרב. הדברים האלה לא מגיעים סתם מאיזה דיאלוג כזה על כוס קפה, נינוח וקדימה תחתום פה, פה ופה.
רגע, אז קודם כל, ברור שיש פה תסריט קבוע מראש, וברור שכל אחד מהצדדים עושה את התפקיד שלו, וברור שגם יו"ר ההסתדרות לא יכול להרשות לעצמו להיות מי שנכנע ללא קרב. אוקיי? כל זה שמו על השולחן. אבל בוא נסתכל על ההסכמים שנחתמו בין ההסתדרות לאוצר לאורך משבר הקורונה. בואו, אנחנו מדברים על עובדי רשות שדות התעופה שנמצאים בבית בחל"ת, כי העסק שלהם נסגר, והם נמצאים בבית. מישהו אי פעם חשב שהוועד החזק של רשות שדות התעופה יהיה בבית?
טוב, אבל זה מצב חריג וקיצוני, אגב. הם יכולים לבוא לעבודה, זה לא יקרה שום דבר.
דרך אגב, זה מצב חריג וקיצוני, אבל אם הייתי אומרת לך...
כן, אבל אני לא מסתכל על זה כעל פשרה של מישהו. זה מצב קיצוני ומציאות שמחייבת אותם לשבת בבית.
אבל המציאות היא קיצונית. המציאות הקיצונית, והיה אפשר בתוך המציאות, הנה, בתוך המציאות הקיצונית, יש הסכם שמאפשר ניוד עובדים במגזר הציבורי, ויש הסכם שמאפשר להוציא עובדים במגזר הציבורי לחלף הבדלה. הרי למדינה אין אינטרס שעובדי המגזר הציבורי עכשיו ישבו ויקבלו הבדלה. יש הסכמים, נחתמו הסכמים. מצד שני, יש האופן שבו הדיון מתנהל עכשיו הוא מעט בעייתי.
כן, אגב, אני חייב להזכיר לך שלפני 3-4 חודשים, כשעוד היה ממונה על התקציבים, שאול מרידור, אז אגף התקציבים גיבש איזושהי תוכנית להתייעלות במגזר הציבורי.
40 מיליארד.
של 45 מיליארד שקל בשלוש שנים. התוכנית הנוכחית, ככל שאני מבין, היא 4 מיליארד שקל בשנה, נגיד כפול 3, זה 12 מיליארד שקלים. כלומר, משרד האוצר כבר קיצץ או ירד מחלק מאוד מאוד משמעותי מהתוכנית, והתוכנית שמוצגת כרגע היא כבר איזה סוג של, נקרא לזה, התקפלות מנקודת הפתיחה של משרד האוצר.
שוב, אני לא חושבת שאי אפשר, שלא צריך להגיע להישגים. צריך להגיע להישגים, ויש מקומות במגזר הציבורי שיש בהם שומנים שחייבים לחתוך. אבל אני חושבת שאתה תסכים איתי, בעיקר אתה שמקפה את התחום הזה כבר הרבה מאוד שנים ומסתכל עליו, שהיה אפשר בשקט, או אתה תגיד שלא בשקט, להגיע להישגים הרבה יותר חשובים לטווח ארוך. אם ההסתדרות היום הייתה מסכימה לחתום, אם היו מצליחים להגיע עם הסתדרות להסכם על ניוד עובדים ועל פתיחת מכרזים החוצה, אני חושבת שמדינת ישראל הייתה מרוויחה יותר מאשר קיצוץ שכר לשלוש שנים.
כל זה מותנה בהנחה שאנשים ניגשים למסע ומתן הזה מתוך יעד מרכזי של באמת לעשות את הדבר הנכון, גם שכל אחד לפי תפיסת עולמו. עד כמה את מעריכה שההתנהלות במקרה הזה של ישראל כץ היא מושפעת משיקולים פוליטיים, שיקולים פוליטיים אישיים שלו, וכמובן גם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מכיוון שהוא נמצא כרגע בנקודת שפל.
אז קודם כל חד וחלק כן, אני חושבת שהעסק מול המגזר הציבורי וקיצוץ שכר במגזר הציבורי זה משהו שהציבור היום רוצה לקבל, ואם ישראל כץ יביא אותו אז הוא זכה. אני רק מציעה שנסתכל רגע על הפוליטיקה, היא קצת יותר מורכבת. אני לא בטוחה שאמנון בר, אני לא בטוחה שכוחו של אמנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות, לא חזק בצורה דומה בליכוד. בואו נזכור למי הוא קשור. הוא קשור לוועדים החזקים, שמיוצגים חזק מאוד בליכוד. הוא קשור לראשי הערים. הוא טרח להציג את זה היום שוב ושוב, ראשי הערים מתקשרים אליו. זאת אומרת, יש פה קרב שהוא קרב גם בתוך הליכוד, על, על למי יש כוח. אז יכול להיות שיש פה איזו סיטואציה שבה, שבה ישראל כץ הכניס את עצמו לפינה שהיא פינה מורכבת מבחינה פוליטית. שוב, אנחנו צריכים להגיד רגע בשיחה בינינו, אנחנו חושבים שצריך לעשות טיפול במגזר הציבורי, אני חושבת שבזה אנחנו תמימי דעים.
ללא ספק.
רק שיש פה עכשיו קרב שהוא משרת את הנלחמים יותר מאשר הדיון על מהות ההסכם עצמו. שני הצדדים, גם יו"ר ההסתדרות וגם שר האוצר, עכשיו מרוויחים מעצם קיומו של הקרב.
אז הם עושים הצגה עבור עצמם, וכרגע פחות מעניין אותם הציבור שאותם מייצגים. סיוון, שאלה אחרונה.
אני אגיד לך רק משפט אחרון, כי פתאום הבנתי. אני עד עכשיו חשבתי שאני מסקרת קרב אגרוף.
לא, זה פוליטיקה. את כתבת פוליטית.
לא, בשיחה איתכם אני הבנתי שאני מסקרת את קרבות ההיאבקות שפעם היו רואים כשהיינו ילדים במידל איסט, שהכל בעצם תסריט מסודר מראש.
כן, תאמרי לי, איך זה הולך להיסגר הדבר הזה? ראש הממשלה ייכנס בפנים ויחתוך?
שאלה טובה, אני יכולה להתחייב על דבר אחד בלבד. זה לא יסתיים בתאריך הנקוב שקבע שר האוצר, כי יו"ר ההסתדרות לא יכול להרשות לעצמו לתת לשר האוצר להגיע עם הסכם ב-13 לתשיעי, כמו שהשר הודיע שיעשה.
אז אני רוצה להוסיף פה עוד סצנריו קונספירטיבי. אני חושב שישראל כץ פועל על פי הנחיה מראש הממשלה בנימין נתניהו, שהורה לו לחמם את היחסים מול ההסתדרות, וברגע שזה לא יתאים לנתניהו, הוא יגיד לו שאפשר גם לקרר את היחסים בהסתדרות.
לא נתפלא.
לא נתפלא.
טוב, סיוון. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה. שלום לטלי גולדשטיין.
שלום רב, רבותיי, מה שלומכם?
תודה, תודה. כתבת הכלכלה הגלובלית שלנו, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד ישראלים, בכל פעם שמגיע איש עשיר למדינה, רצים לעניין אותם
במרכולתם.
במרכולתם, בהסכם, לעניין אותם בהשקעות בחברות שלהם, מסטארט-אפים ועד חברות גדולות, וגם הפעם, אני יודע את זה מהרבה מאוד כיוונים, כולם רוצים להגיע למפרץ ולאמירויות ולהציע השקעות ומכל הבא ליד. אבל את הלכת ובדקת מה בעצם האמירויות האלה, במה בעצם האמירויות האלה אוהבות להשקיע. והסתכלת כדי להגיע לתוצאה הזאת בקרנות העושר הלאומיות של האמירויות. ומה מצאת שם?
אז מצאתי שיש סיבה לשמוח בישראל, במיוחד בגלל שאנחנו סטארט-אפ ניישן, ונראה שהאמירויות מאוד מעוניינות בידע וטכנולוגי שאין להן. הן רוצות להתחיל, כבר הרבה זמן מעוניינות להתחיל להרחיק את הכלכלה מהתלות בנפט, שאנחנו יודעים שהמחיר שלו צנח בצורה משמעותית, והמעבר לאנרגיות מתחדשות וכל מה שעובר על שוק הנפט. שתלויות במאוד, הן חייבות להתחיל להתרחק ולגוון את הכלכלה שלהן שתסתמך על משאבים אחרים.
למרות שכשאני מסתכל על איך שהמקום הזה נראה, רק מתצלומי הטלוויזיה כמובן, אז זה נראה מקום נורא נורא מתקדם, עם בנייה מאוד משוכללת, עם איים בים, עם תשתיות, עם שירותים פיננסיים כמובן, תוצר לנפש הוא אפילו יותר גבוה מאשר אצלנו, זה נשמע כאילו שהם כבר מסודרים, יש להם מי שייתן להם כל מה שהם זקוקים לו. ושהם גם עשו כנראה שימוש טוב בכספי הנפט.
נכון, הם עשו שימוש טוב, אבל כנראה שהגיע הזמן של השינוי. והנפט כבר לא יכול להוות מקור רווחים כפי שהוא היה פעם, ממש לא. והנה לפני יומיים התפרסמה ידיעה על זה שיש את אחת הדיפלציות חמורות שקורות כרגע בעולם כתוצאה מהקורונה, ירידות מחירים משמעותיות, אינפלציה שלילית, קורית כרגע במדינות המפרץ הפרסי, בתחזית עגומה שצפויה להימשך גם בשנה הבאה. לכן הכלכלות שלהן לא נמצאות כרגע במצב טוב, בעיקר בגלל הקורונה והמכה בשוק הנפט.
אבל בואי נסתכל על, על, על הקרן okay. עצמה. למשל, קרן העושר של איחוד האמירויות. מה שמה דרך אגב? יש לה איזה שם.
יש לנו כמה קרנות. יש לנו קרן העושר שהיא פעילה, הכי פעילה מבחינת השקעות עם מובדלה, שהיא של אבו דאבי, והיא מחפשת הזדמנות השקעה בעיקר בביוטק, ובתחומי טלר רפואה שהתחזקו עכשיו בגלל הקורונה, ייעוץ שירות רפואי מרחוק, בזום, במחשב, והיא גם משקיעה בסטארט-אפים, בטכנולוגיה, והשנה היא אפילו השקיעה 3 מיליארד דולר בוויימו, שזה המיזם המכוניות האוטונומיות של אלפאבית, הבעלים של גוגל. היא גם השקיעה בקרן החזון של סופטבנק, שזה סטארט-אפים, טכנולוגיים, בעיקר כדי להביא לעצמה כנראה טכנולוגיה שחסרה לה. בעיקר טכנולוגיה חקלאית, הרי האזור הוא מדבר, והם לא יכולים
זאת באמת שאלה, האם את רשמת שהשקעות האלה הן השקעות פיננסיות, שבמהותן, כמו כל משקיע אחר, הם מנסים את מזלם גם בתחום ההייטק, או שזה השקעות יותר אסטרטגיות, שמעבר לרווח הפיננסי, באבו דאבי ובאמירויות, מקווים גם לאמץ את הטכנולוגיות האלה אצלן בבית?
יפה, אז בדיוק בשביל זה יש לנו תשובה במקור סעודי, בכיר בממשל, שדיבר בריאיון לפייננשל טיימס, ואמר לה עיתון כך, האסטרטגיה של קרן ההשקעות של סעודיה, שנקראת PIF, היא אסטרטגיית השקעות אופורטיוניסטיות ואסטרטגיות, שזה בדיוק שני הדברים שאמרת. אופורטיוניסטיות, משבר כלכלי, מחירים צונחים, זה הזמן לקנות חברות במחיר נמוך ששלא יחזור על עצמו שוב, וזה יכול להיות הזדמנות השקעה טובה אחר כך כשהתחומים האלה יתאוששו, וגם השקעות אסטרטגיות, גם לקדם את עצמם מבחינת התחומים שהם צריכים בהם חיזוק. עכשיו, תחום אחד שלא דיברנו עליו, תחום התיירות, שזה אחד התורמים שעכשיו מדברים עליו בארץ, אם אני נוכל לנסוע לעבודה והיא נוכל לנסוע ל... כן. אז סעודיה למשל, שהתדמית שלה בעולם היא לא טובה במיוחד, מבחינת
כיעד תיירות, תיירות לא במיוחד.
כן, והפרשייה עם עיתונאי חשדוקי שנרצח, נסיך הכתר הצעיר שלנו באמת יודע את כל הדברים האלה ומנסה לפתוח את המדינה, ובשביל זה הם למשל קרן העושר רכשה 8% לחברת שיט התענוגות קרנבל שבבעלות אריסון.
אריסון, כן.
נכון, אז יש פה גם איזה קישור יהודי.
מה גם שיש להם בפני עצמם, חברות תעופה מאוד מצליחות, גם אמירייטס ואיתיחאד.
נכון, אבל אתה יודע, הקורונה פגעה בכל חברות התעופה, אני לא חושבת ש... כן. וגם האמירייטס הפסיקה את הפעילות שלה. אז לדוגמה, להיכנס לתחום התיירות הגלובלית, זה משהו שסעודיה מאוד מאוד רוצה, ולשפר את התדמית שלה בעיני העולם, אחרי כל הפרות זכויות האדם שקורות שם, היא ניסתה גם להשקיע במועדון הכדורגל yeah. ניוקאסל, והעסקה לא יצאה לפועל בגלל התנגדות בקבוצה, והתנגדות ביקורת חיצונית, שוב, מצד ארגוני זכויות אדם וכדומה. Yeah.
תגידי, אם אני בעלים של חברות ישראליות בתחומי, נקרא לזה, מזון, חקלאות, בנייה והייטק, מה מבין הדברים האלה יכול לעניין את האמירויות?
אז לפי מה שקראתי, נדלן דווקא פחות מעניין אותם כרגע.
כן, זה נראה שהם הסתדרו, בנו גורדי נכון. שחקים יותר גבוהים מכל מה
שאנחנו מכירים. לונדון כבר, כן, לונדון כבר לגמרי מדינת מפרץ. כן. אז אנחנו אולי לא כל כך מעניינים מבחינת הנדלן.
אבל חקלאות אנחנו... למשל, כן. מאחר וזו מדינה מדברית, נכון. אני מניח שיש בדיוק. להם איזה עניין במוצרי חקלאות,
אז
לא?
אז אגרוטק, מה שנקרא, כן, בהחלט. חקלאות טכנולוגית, טכנולוגיה חקלאית. הם מאוד מאוד מעוניינים בזה, אנחנו מאוד חזקים בכך. שוב, ביוטק, הייטק בכלל, דאטה, מידע, כל מה שאנחנו
מטוסי קרב כמובן.
ומטוסי קרב, סייבר וסייבר התקפי, אנחנו
כבר... על פי מקורות זרים,
כן. על פי מקורות זרים ראינו כבר ושמענו מספיק עדויות על העניין הרב שיש להם בטכנולוגיות הללו.
כך שאני חושבת שיש פה הזדמנויות, אני לא יודעת אם זהו, עכשיו יזרמו לפה מיליארדי ריאלים כאלה או אחרים, אבל יש הזדמנות.
תודה, תודה.
להתראות, ביי.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
אז בתחילת הקורונה, המניות של חברות הביטוח צנחו בעשרות אחוזים.
עד ה-50%, בוא.
עד 50%, כי הייתה תחושה...
קרסו, אפשר להגיד קרסו.
לגמרי, לגמרי קרסו ב-50%. 50% זה קרסו.
קרסו ב-50%, כי הייתה תחושה שהעסקים שלהם הולכים להיפגע בצורה קשה. אולי אפילו יש סימני שאלה לגבי יכולת שלהם לעמוד בהתחייבויות. ברור שהירידות בבורסה פגעו בקריות הפיננסיות שחברות ביטוח מחויבות להחזיק. אבל אחרי כמה שבועות, או חודש-חודשיים, פתאום החלה התאוששות, וחצי שנה אחר כך, כשאתה קורא את הדוחות של חברות הביטוח למחצית הראשונה של השנה, מחצית הקורונה למעשה, אתה רואה שבסך הכל הן הסתדרו לא רע, אבל שבתוכן יש כאלה שידעו לנצל את ההזדמנות והביאו תוצאות שהן כמעט C של רווחים, ולעומת זאת יש חברות שפישלו. אז בוא תספר לנו מה מצאת בדוחות.
אז באמת, כשאנחנו מסתכלים בריאה חצי שנתית, והפעם חשוב להסתכל בריאה חצי שנתית, כי הרבעון מאוד מאוד קטסטרופלי הראשון, ורבעון מאוד מאוד טוב השני, וצריך לראות בסך הכל מי זה. אז אנחנו, אפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה למעשה זה החברות שהצליחו לסגור את הרבעון הראשון ברווח, שזה הפניקס וביטוח ישיר, שסגרו אותו הפניקס ברווח כולל של 257 מיליון שקל, וביטוח ישיר 95 מיליון שקל. שלוש חברות, הראל, מגדל ומנורה, שהם עם הפסד קטן, 20 מיליון שקל פחות או יותר, וחריג אחד שזאת כלל ביטוח עם הפסד של 530 מיליון שקל.
למה?
או, עכשיו מגיעה השאלה הגדולה, למה?
לא, למה בכלל ביטוח ההפסד הוא כזה גדול? אנחנו דיברנו פה על המשבר הניהולי שם, זה קשור?
אז אני חושב שבכלל ביטוח יש לה הרבה מאוד בעיות שמנסים לטפל בהם. קודם כל, תיק הביטוח שלה הוא פחות טוב. היא היחידה שהפסידה, כשאתה מסתכל על הסיגמטים, היחידה שהפסידה בתחום הביטוח הכללי מ-40 מיליון שקל.
מה זה אומר תיק ביטוח פחות טוב? ננסה לפרוט את זה.
עכשיו, בואו נבין מה זה ביטוח בסופו של דבר. המטרה שלך כחברת ביטוח היא לגבות פרמיות ולא לשלם תביעות. מתוך כוונה שבאמת בחרת את האנשים הנכונים שלא יידרשו לשלם, נהגים יותר זהירים, הם מבנים יותר בטוחים.
אנשים יותר בריאים.
אנשים יותר בריאים, בדיוק. המטרה שלך היא, ואז באמת נשאר אצלך בכיס הרבה יותר. כשתיק הביטוח שלך לא טוב, כלומר, יש לך כאלה שטובים אותך הרבה, למשל בביטוח רכב, ויש לך אוכלוסיית נהגים שמועדת לפורענות, אוקיי? אז או שאתה לא גובה נכון את המחיר מהם, כי ככל שהם יותר מועדים לפורענות, אז אתה תדרוש יותר כסף מהם, או שאתה פשוט הולך ומנסה להיפטר מהנהגים הפחות טובים, ונתנו את הרכב כדוגמה, כי היא דוגמה קלה, אבל זה נכון לכל סיגמנט וסיגמנט, בין אם זה ביטוח בריאות, בין אם זה ביטוח פנסיוני, אתה רוצה את האנשים הבריאים, הטובים, ואלה שלא צריכים למעשה את הביטוח.
מצד שני, אבל אסה, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, עשור, אולי עשור וחצי, הדבר שבאמת משפיע על הרווחיות של חברות הביטוח, או יותר נכון, לא צריך לקרוא להם חברות ביטוח, צריך לקרוא להם חברות השקעה. משום נכון. שהן מנהלות תיקי השקעות של מאות מיליארדי שקלים, והתיקים האלה בעיקר מושפעים ממה שקורה בבורסה. הבורסה עולה, הן מרוויחות הרבה כסף, הבורסה יורדת, הן מפסידות הרבה כסף, והרווח הביטוחי הוא, לא יודע אם בשוליים, אבל הוא בצד, הוא לא במרכז הצלחת.
אז סמי, זה נכון, ואנחנו רואים את זה בעיתות משבר. אנחנו רואים את זה, אם ניקח את הקורונה באמת, אז ברבעון הראשון הם הפסידו 3 מיליארד שקל בחשבון אוסטו שלהם, שזה בוא נאמר המאפיין הכי חזק של שוק ההון, וברבעון השני הם הרוויחו 2.8 מיליארד שקל בחשבון הנוסטו שלהם. כלומר, אפשר להבין שאם אנחנו מדברים פה על רווחיות של 100 מיליון שקל בביטוח רכב, 200 מיליון שקל בחיסכון ארוך טווח, אז פה פתאום בא לך רבעון כזה של פלוס מינוס 5 מיליארד שקל, כן, 3 לפה, 2.8 לשם, שלמעשה מקמת את כל הזה. ובאמת ברגעי משבר אתה רואה כמה ההשפעה מאוד מאוד גדולה של שוק הון. אבל ב-day to day, בתקופות רגילות שהשוק עולה, יורד, כאילו אין לנו דרמות של פלוס מינוס 40% בשוק כמו שהיה, אז הוא בהחלט מספק. ולכן הרגל של הביטוח, בוא נקרא לה, היא כל כך חשובה, כי זאת רגל מייצבת, זאת רגל שלמעשה אמורה לפצות אותנו על על ההפסדים בשוק ההון, ולהוסיף לנו על הרווחים בשוק ההון. ואם היינו בדוגמה של רכב, אז למעשה דווקא בריבון השני ראינו התעוררות בשוק הרכב, יש הרבה יותר מפרסמים. כן. אם נגיד קודם, שנה שעברה היו 3-4 מפרסמים בתחום, אז היום יש לנו קרוב כן. ל-12 מפרסמים.
לא, אבל השאלה עשה, אני אגיד לך מה, אם אנחנו אומרים שהרווחיות של חברות הביטוח בעיקר מושפעת ממה שקורה בבורסה, אנחנו כאילו בעצם קצת מורידים אחריות, משקל, או מייחסים את ההישג הזה, או את הכישלון למנהלים, אבל זה לא לגמרי כך, כי גם בתוך המצב הזה שבו כשהבורסה יורדת, אז כולם מפסידים, או כשהבורסה עולה, אז כולם מרוויחים, יש כוכבים,
נכון.
ויש מנהלים כושלים, נקרא לזה ככה.
נכון.
מי הכוכבים בניהול השקעות היום בחברות הביטוח?
אז אם אנחנו נסתכל על תיק הנוסטרו שלהם, שזה למעשה, איך נאמר, זה התיק הכי חשוב לכל חברה בסופו של דבר.
נוסטרו זה...
הכסף של החברה ממש.
הכסף של החברה ממש.
להבדיל מכסף שהוא שייך לעמיתים.
בדיוק. זה כל שקל רווח יורד לשורה התחתונה.
אגב, רק הרת אגב בסוגריים, נוסטרו מזכיר גם את המושג קוזה נוסטרה.
בהחלט, לא, משם זה הגיע.
כן, מה זה קוזה נוסטרה? קוזה נוסטרה זה שייך לנו.
העניין שלנו.
אז נוסטרו זה תיק ההשקעות שלנו, אבל הם לא פוסים.
הם לא קשור להם.
לא קשור למה.
אז מי הוא הקאפוד טוטי קאפי של ענף הביטוח?
אז באמת, הפניקס הצליחו באמת, היה להם הפסד של 550 מיליון שקל במחצית, ברבעון הראשון של 2020, ורווח של 612 מיליון שקל ברבעון השני. כלומר, הם באמת ניצלו פה את הנדנדת תנודות הזאת כדי להרוויח יותר.
לעבור מהפסד לרווח משמעותי, כן.
מגדל שמרו על אפס, כלומר מינוס 700 כנגד פלוס 700. הראל עם הפסד קטן של בערך 100 מיליון שקל, ביטוח ישיר עם הפסד של 18 מיליון שקל, קל עם הפסד של 50 מיליון שקל, ומנורה גם כן עם הפסד של 100 מיליון שקל.
אז רק הפניקס הצליחה לצאת בשלום מהתנודות האלה?
לצאת בשלום בחשבון נוסטר.
ולמה? כי יש שם אנשים יותר מוכשרים או שסתם מזל?
אני חושב שיש שם, לא, אני לא חושב שבניהול השקעות יש שאלה של מזל. תמיד יש שאלה של מזל, כבר אנחנו יודעים, נפוליאון אמר, אני מחליף גנרל בשכל בגנרל עם מזל. זה ידוע, זה נכון לכל דבר בחיים. אבל אני חושב שהיה פה באמת ניצול שלהם, של היכולות הפיננסיות, באמת שאתה עם חיסכון ארוך טווח וכסף יושב אצלך, והחשבונות נוסטרו של חברות הביטוח זה סדר גודל של 40-50 מיליארד שקל, כלומר זה באמת, יש לך באמת היכולת לקלוט את כל מה שכולם זורקים לפח, לבור את החברות הטובות, וברגע שהיה את הריבאונד כלפי מעלה, גם בדברים שנראים לנו, או שנראו לנו לא כל כך פופולריים, כמו למשל אגח של דלק, כן? שהיו ב-20 אגורות והיום הם ב-50 אגורות, זה מהלך, אתה יודע, קצר טווח, שזה התפקיד כן. של מנהל השקעות.
למרות שבעולם ההשקעות אנחנו יודעים שיש קשר בין רמת הסיכון שאתה לוקח ובין הביצועים. אז השאלה אם זה אומר גם שהפניקס, רמת הסיכון שבה היא לוקחת, שהיא מנהלת תיקי ההשקעות שלה, היא גם יותר גבוהה מאשר רמת סיכון
לא,
של
אני
אחרים?
לא, אני לא חושב שרמת הסיכון שלה שונה מהסיכון הממוצע שקיים פה בחברות הביטוח. הם כן עשו מהלכים תוך כדי. וזה כבר שאלה באמת של מנהלי ההשקעות שהם עם חושים יותר חדים שאומרים, בוא, יש לי פה באמת הזדמנות של פעם ב-100 שנה כזה של ירידות כל כך חדות, שפה זורקים סחורה מכל הבלעד, ובאמת לבוא ולעשות מה התמחור השווה, ומשהו שב-20 אגורות ושווה 40 אגורות זה מהלך מאוד חכם, וב-40 אגורות אתה נפטר ממנו, אתה לא נשאר איתו עכשיו עד לפדיון.
אסק, כשאתה מסתכל על החצי שנה הקרובה, הבאה,
כן.
המשך 2020 ואחר כך 2021, בעולם שבסופו של דבר סובל ממיתון קורונה, בעולם שנכנסות עליו הרבה מאוד טכנולוגיות דיגיטליות, גופים חדשים נכנסים עכשיו, גם חברות כרטיסי האשראי, שתי החברות החדשות,
כן.
מקס ואיסרקארט, הופכות לסוכנים ועומדות להציע לציבור פוליסות ביטוח בהתחלה של רכב וכן הלאה, אבל בהמשך מכל מיני סוגים. אתה רואה את התחרות בענף מתגברת, מה אתה רואה שיקרה בשוק במונחים של מחירים ותחרות, ואיך זה ישפיע במשך השנה על החברות הללו?
אז א', החברות באמת ניצלו את הקורונה כדי להתייעל, לצמצם בכוח אדם, לנצל את החלט, להקטין שטחי משרדים, להקטין כוח אדם מיותר, פתאום גילו שלא צריך כל כך הרבה אנשים, אפשר עם פחות, ובאמת להדק את החגורה. זה ליין אחד. ליין שני, באמת לטפל בסוכנים, ולמעשה לפתח את אותם ערוצים ישירים, שמדלגים מעל הסוכנים ומקטינים להם את העלויות. העלויות של הסוכנים הן אדירות, רק נזכיר את המספר, העמלות לסוכנים בשנה שעברה, עוד אין לנו את הנתונים של השנה, היו בסך הכל 9.2 מיליארד שקל.
כמעט 10 מיליארד שקלים לסוכני הביטוח.
לסוכני הביטוח.
עבור תיווך נטו.
בדיוק. עבור תיווך נטו.
נדמה לי שהיו שנים שזה היה אפילו 10 או 12
מיליון שקל. זה השיא. ויש לזה הרבה מאוד הסברים, כן? ההבנה של חשיבות הביטוח גדלה, אנשים נהיים יותר עניינים, ובאמת הדילוג הזה מעל הסוכן מאפשר להם, באותם מקומות שבהם לא צריך סוכן, מאפשר להם לצמצם ולהדק את החגורה, ובאמת... החלק הדיגיטלי הוא זה שמאפשר להם לדלג מעל הסוכן, ולייעל את כל תהליך התביעה. בסופו של דבר, חברות הביטוח באותן תביעות פשוטות, תביעות רכב שהמספרים הם יחסית לא גבוהים והם מאוד ברורים, אין להם אינטרס למשוך את התביעה. בוא נסלק אותה כמה שיותר מהר, נשלם את מה שצריך ונסגור עניין, כי אחרת זה פשוט מושך לי זמן, לוקח לי כוח אדם ומבזבז לי הרבה יותר כסף ממה שאני מרוויח. אז בהחלט העתיד שלהם לא ממש פשוט, אבל הם לפחות עושים התאמות לכך.
מה קרה למניות מאז אותה קריסה של 50% בימים הראשונים של המשבר?
אז פה שוב הפעם אנחנו רואים תנודתיות שונה לחלוטין. יש לך חברות כמו הראל שבסך הכל מסכמות מתחילת שנה עם ירידה של 8%, וחברות כמו כלל ביטוח עם ירידה של 35%. כלומר, בהחלט, וכל החברות יושבות פחות או יותר בין שתי הקצוות האלה, כשהממוצע הוא בערך ירידה של 15%.
בכל זאת משקפת במידה מסוימת את הגורל של החברות.
לגמרי.
אסא ששון, תודה רבה לך.
בבקשה, להתראות.
תודה. עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו יהיה פה גם מחר. תודה רבה לאיתן אבריאל.
תודה סמי.
ותודה לדן ברומר שעורך אותנו. נפגש מחר, להתראות.